טוב, אנחנו נעבור לשר האנרגיה אלי כהן מהליכוד. שלום לך, שר האנרגיה.
שלום רב. אלי, אז אם תשמע, רק סליחה רן, אם תשמע את הרעשים, אל תיבהל.
כן, זה לא על אתה.
יש רחש סביבנו של כוחות, לא להיבהל.
כן, הכל בסדר.
תחבקו את החיילים היקרים שלנו ותחזק אותם כולנו.
נתחיל עם תרחיש העלתה, אמירתו של שאול גולדשטיין, מנכ״ל ניהול מערכת החשמל נוגה, לפי אחרי 72 שעות עלתה, אי אפשר יהיה לגור בישראל. מה דעתך על האמירה הזו?
אני שמח שהוא בעצמו הוציא הבהרה שההודעה הזאת לא הייתה אחראית, ויושב ראש החברה סמי תורג'מן, האלוף במילואים סמי תורג'מן, הוציא שזה כמובן לא במסגרת גורמי המקצוע, אבל חשוב לי לומר בצורה ברורה. לא,
אתה מכיר? אתה מכיר תרחיש?
לא, אבל השר כהן, לא, אני יודע, אתה אומר לא אחראית, לא אמרת לא נכון.
אני רק רוצה, אז הנה, אז אם אתה פשוט תיתן לי להשלים את המשפט. מדינת ישראל לא תהיה בעלתה. הסיכוי לתרחיש של הפסקת חשמל לימים ארוכים הוא נמוך מאוד. וצריך לומר, היום מדינת ישראל, יש לנו מגוון של מקורות אנרגיה. אנחנו מייצרים חשמל מגז, מסולר, מפחם, מאנרגיה סולארית, גם קצת מאנרגיה תוח. בנוסף לכך, יש לנו מגוון גדול מאוד של תחנות כוח, בשונה מבעבר, שזה היה אך ורק בחדרה ובאשקלון. דאגנו כמובן לייצר מלאים מאוד משמעותיים שיש לנו לחודשים קדימה. אני כמובן לא אנקוב במספר, כפי שציינתי.
אבל השר כהן, רק לחדד את הנקודה. אתה אומר, האמירה הזאת לא נכונה, ישראל לא תהיה בעלתה?
קודם כל, תרחיש עלתה מדבר על כך שבמשך יותר מ-72 שעות, 60% ממשקי הבית יהיו ללא חשמל. הסיכוי לכך הוא נמוך מאוד. אנחנו אגב, לא בשעננות, ובטח שאין מקום להיכנס לפאניקה. אנחנו מנהלים, קיינו את התחישים, ישבנו על משחקי מלחמה. צריך לומר בענייניות, מתקני האנרגיה של מדינת ישראל הם מתקנים אסטרטגיים, הם מתקנים מאוימים. אבל יחד עם זאת, אנחנו פועלים להגן עליהם.
מה יעשו רוכשי הגנרטורים? תגיד, עם כל הדבר הזה שהם קנו, ישימו זה בתור משקולת ספרים, אם אתה אומר שאין לנו בכלל סיכוי שתהיה עלתה. למה פעם הפחידו אותנו כל כך?
קודם כל אמרתי שהסיכוי הוא כמובן נמוך. שניים, יכול להיות מקרים מסוימים של, אתה יודע, הפסקות נקודתיות פה ושם. אגב, זה הזמן להגיד מילה טובה לעובדי חברת חשמל, שאפשר לקרוא להם לוחמי האור, שבמהלך המלחמה הזאת, ארבעה עובדי חברת חשמל נפלו, שלושה בדרום ואחד בצפון, בזמן שהם פעלו לתקן את מערכת החשמל תחת איום של טילים. ולשמחתי, מאז השביעי לאוקטובר, משק האנרגיה, החשמל, המים והדלק מתפקד, ימשיך לתפקד. ואתה יודע מה, אני רוצה גם כאן באמירה הזאת לומר גם את הדברים שאני אומר בקבינט. הגיע הזמן להסיר את הכפפות מול לבנון. צריך לגבות מחיר מהחיזבאללה, מחיזבאללה ואמיר, גם מלבנון עצמה. אנחנו צריכים, אתה יודע, ביקרתי ביום שישי האחרון, הייתי בקצרין אצל חברי
ראש המועצה. כלומר, ישראל חייבת לתקוף מטרות של מדינת לבנון ולשבור סוף סוף, אני לא סוף סוף, אלא לשבור את העיקרון של אנחנו לא תוקפים את מדינת לבנון, אלא אך ורק את חיזבאללה?
חד וחלק, אנחנו צריכים בעיניי לגבות מחיר. אני חושב שהתגובות שלנו נכון לעכשיו אין תגובות מדודות. אנחנו חייבים להחזיר את ההרתעה מן הצד האחד, להחזיר את הביטחון, להשיב את התושבים לבתיהם, ואני חושב ששעון החול המדיני בעיניי לפחות הסתיים וצריך לעבור לפירוש.
מתי לדעתך? אנחנו מדברים, אתה יודע, אנשים יושבים תושבים, מפונים, שואלים, אוקיי, הנה, השר בממשלה אומר, צריך לתקוף, צריך לעשות מעשה, והשאלה הבאה שהם שואלים זה, אבל מתי?
תראה, את העיתוי כמובן שלא ניתן, בטח שלא כאן בגלי היתר.
לא, אבל משהו, אתמול. אתמול או שמה?
אני לשאלתך, אני חושב שהיה כבר אתמול, כן. שכבר אתמול, הכוונה שפעולה כזאת היא כבר צריכה להיעשות על מנת, כפי שאמרתי, להחזיר את ההרתעה. קווים האדומים נחצו והם צריכים לשלם מחיר, ומחיר כבד מאוד.
אבל השר כהן, אני חייב לומר לך
אמיר, רק אני רוצה לומר, אם תהיה במדינת ישראל הפסקת חשמל של שעות, בלבנון היא תהיה על פני חודשים.
אבל אני חייב לומר לך, אתה יודע, אתה בדעה מנוגדת גם משר הביטחון וגם מראש הממשלה. שניהם מעדיפים להגיע להסכם עם חיזבאללה לפני לחימה.
אז אתה רואה? קודם כל, אתה יודע, מה שטוב אצלנו במדינה זה שלא בכלל חייבים להסכים. שתיים, אני כמובן לא יאמר את דעתם, לא של ראש הממשלה ולא של שר הביטחון.
אז זה אני יכול להגיד. זה אני יכול להגיד.
אני אומר לך, מכיוון שאני יושב בדיונים ובחדרים, אז לא בהכרח כך הם פני הדברים, אבל אני אמרתי את דעתי. במזרח התיכון מבינים כוח. מדינת ישראל יש לה כוח, יש לה עוצמה, יש לנו חיילים מצוינים. אנחנו משקיעים יותר מ-20 מיליארד דולר מדי שנה בצהל, בכוחות הביטחון. לא הצגנו 5% מהיכולות שלנו, וצריך לדעת שמי שפוגע בריבונות של מדינת ישראל משלם מחיר. ובעיניי הגיע הזמן לגבות את המחיר.
אתה אמרת קודם שמה שיפה במדינת ישראל שלא חייבים להסכים על כל דבר. והנה בואו נחזור לחוק הרבנים. זה נראה שאין ממש הסכמה, וכל אחד מנסה למצוא איזשהו תירוץ להפיל את הממשלה גם מתוכה.
אני חושב שהחוק לא היה נכון להעלות אותו בעת הנוכחית. זה לא הזמן לקדם חוקים שהם שנויים במחלוקת. אנחנו עכשיו צריכים להיות במדינת ישראל מוכוונים להכרעה בדרום ובעזה, להשגת ההרתעה בצפון, להשבת החטופים. בעיניי בזה צריך להיות ממוקדים. ולכן, העלאת החוק בעיתוי הזה, מה גם שבעיניי הרשויות המקומיות יודעות לנהל את הסוגיה הזאת בצורה טובה ונכונה.
כלומר, במילותיך עדינות אתה נגד היוזמה של דרי. צריך להגיד, היוזמה הסחטנית שחלק מחברי הממשלה מגדירים אותה.
אני אומר, טוב עשה ראש הממשלה שהוריד את ההצעה מסדר היום, ולכן זה היה הדבר הנכון, ולא צריך להתחיל במלחקרים.
השר כהן, אני חייב לשאול אותך כחבר קבינט, כשאתה מדבר בקבינט, אתה מפחד שהדברים שלך יודלפו? כי אנחנו שומעים מה ראש הממשלה אומר לשר בן גביר. חוץ מלהגיד לו, אתה מדליף, הוא אמר הכל.
תראה, אני קודם כל אומר את דבריי, חובתי לומר את דבריי בקבינט בצורה ברורה.
לא, אבל יש לך חשש?
יש לנו חשש. תראה, היו מקרים שהיו הדלפות, ולכן אני אומר גם כאן בכל ברור, צריך לקדם את חוק הפוליגרף בנקודה. החוק הזה צריך לחול על כולם, גם עליי וגם על כל אחד אחר, ולכן החוק הזה נועד לייצר ולהבטיח שלא יהיו הדלפות, גם אפילו שדברים שוליים כאלה.
אז בוא נדבר על השר בן גביר. קודם כל על הסגנון שמדבר לגופו של אדם ולא לגופו של עניין, שהוא מעליב את ראש הממשלה.
מדבר על קוצב הלב.
על קוצב הלב. ואחר כך, האם אתה באמת חושב שאדם כמו השר בן גביר צריך לשבת בקבינט מצומצם, כפי שהוא דורש?
קודם כל, נחלק את זה לשתיים. האם צריך קבינט מצומצם? התשובה היא לא. יש בסך הכל 11 חברים בקבינט, ולכן שם צריכות לקבל ההחלטות.
אבל ראש הממשלה לא סומך עליהם. אתה יודע את זה טוב כמוני, ראש הממשלה לא סומך עליהם. על חלקם.
ברשותך. ולכן אני אומר, הקבינט הביטחוני-מדיני הוא הקבינט שמוסמך בחוק לקבל את ההחלטות האסטרטגיות. את ההחלטות הטקטיות צריך לקבל במסגרת פורום של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, ואם ראש הממשלה רוצה להתייעץ עם מישהו כזה או אחר, זה הסמכות שלו. דיברת על הנושא של השר בן גביר, אז אני דווקא מאמץ את מה שאתה אומר, ואני גוזר על עצמי, וככה אני נוהג לאורך שנים, לא להתייחס לגופו של אדם, זה לא נכון, ואני אומר, כל הוויכוחים האלה הם מיותרים, הם לא מכובדים. אגב, אם היה מקרים בעבר שאני מעדתי בלשוני, והתייחסתי למישהו באופן אישי, תאמין לי, הצטערתי על זה, אבל אני גם באמת מציע לשר בן גביר.
אני לא זוכר התבטאות כזו שלך, לכן שאלתי את השאלה, אני לא זוכר, אתה תמיד עדיין היית עדין. עדין במילים, אבל לא ענית לי לגבי האם אתה סומך על שיקול דעתו.
לגבי השר בן גביר, אני מציע שפשוט יתעסק בדברים החשובים שנמצאים תחת המשרד שלו. הנושא של
אבל גם בזה הוא לא עוסק. אבל גם בזה, ולכן אני שואל אותך לגבי שיקול דעתו.
הנושא של הפרוטקשן, שאנחנו שומעים שהתופעה הזאת קיימת, הנשק הבלתי חוקי, בזה צריך להתעסק, וזה מה שהייתי מציע לו שהוא יתעסק. ובדברים העניינים החשובים האלה שעליהם הוא מופקד.
בואו נדבר קצת על הנושא, חלק מהנושאים שאתה אמון עליהם, רפורמת החשמל. ב-25 ביולי שוק החשמל נפתח לתחרות, כולם יוכלו לבחור ספק חשמל ולקבל הנחות של עד 20% בחשמל.
נכון, רן, אני חייב לומר לך שאני ממש חושב על הרפורמה הזאת שעות רבות מתוך היממה. אני ממש סופר את הימים, עוד 35 ימים אנחנו שוברים את המונופול הכי ותיק במדינת ישראל. חברת חשמל, למעשה נפתחת לתחרות עוד 8 ספקים, וכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, בשיחת טלפון פשוטה, אתם יכולים לחסוך לעצמכם בין 5% ל-20%. מדובר בהרבה מאוד כסף שאתם יכולים לבוא ולהכניס אליכם לכיס מדי שנה. מדובר על חיסרון של 1,000-1,500 שקלים נטו בכל שנה, בכל משפחה. זו הרפורמה הכי גדולה שיש אחרי...
זה המקבילה לסלולר? המקבילה לסלולר?
אז ממש ככה, אז עוד 35 יום תרשמו לעצמכם את התאריך, והנגב רוצה לתת לכם טיפ. תבחרו את החברה הכי זולה. למה? מכיוון שהחשמל עדיין תספק אותו חברת חשמל. אם יש בעיה בשירות, אתם מתקשרים ל-103, ומה שמעניין אתכם לדעתי צריך להיות, וככה אני אבחר איזה ספק חשמל, מי שנותן את המחיר. אגב, מי שכבר ראינו שההנחות התחילו ב-5%, כבר עולות ל-7%, עולות ל-8% מהמחיר, ולכן אני ממש גאה שאנחנו שוברים את המונופול, פותחים את השוק לתחרות, ואנחנו מחזירים מיליארדי שקלים מדי שנה לאזרחי ישראל.
אני חייב עוד שאלה אחת, לפני שאנחנו נפרדים ממך, השר אלי כהן. ראינו את האולטימטום שהציב השר ברקת לראש הממשלה, שאמר לו, אני ועוד כמה חבריי בליכוד לא נתמוך בחוק הגיוס הנוכחי. אתה חלק מהקבוצה הזו?
תראה, אני ממש לא חלק מהקבוצה הזאת, ועם כל הכבוד, הסגנון של האולטימטום הוא סגנון מיותר. עדיף לדבר בצורה עניינית. האם צריך לעשות תיקונים בחוק הגיוס? התשובה היא כן. ואני אומר, הכלל צריך להיות פשוט מאוד. כל מי שלא תורתו אומנותו צריך להתגייס. ויותר מ-50% מהחרדים אינם נמצאים בישיבות, ולכן צריך לקבוע בתהליך מדורג שתוך פחות מ-5 שנים יותר מ-50% מהחרדים מתגייסים. זה צורך ביטחוני מן הצד האחד, זה ייתן לנו גם סיוע בצד הכלכלי ויכניס עוד ידיים עובדות למשק, okay. לכן זה מה שצריך לעשות. אולטימטום, משחקים פוליטיים, מיותר. בוא נדאג שיהיה חוק גיוס טוב לעם ישראל, גם בצד
האנרגיה
וגם בצד הכלכלי.
שר אנרגיה אלי כהן מהליכוד, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה, שר כהן. טוב.